ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ידבר משה לאשר מתות איש כידו נדר בהשם, אז ככה לא יצא מפיו יעשה. אבל באישה כידו נדר בהשם, אז אביה או בעלה יכולים להפר את הנדרים שלו. למה? אז אומרת הגמרא, את אישה הנשואה, כשאישה על דעת בעלה היא עושה, וכשהיא נדרת נדר כאילו עושה תנאי, למרות שהיא לא אמרה את התנאי הזה, היא אמרה למשל קונם בשר עליי, אבל אמרה בלב שלה, חשבה אם בעלי יסכים. אז מילא אם בא בעל ואומר שהוא לא מסכים, מפר את הנדר, אז כאילו היא לא נדרה. לכן הבעל יכול להפר את הנדר שלה. אפילו אם בעלה נהדר, נגיד, הרוסים לקחו את בעלה לסיביר, היא שנים לא שמעה ממנו, לא יודעת אם הוא חי או לא חי, ועשתה נדר. ביום אחד פתאום מופיע הבעל ושמע שאשתו יש לה נדר, אז הוא יכול להפר. כל הנדרת על דעת בעלה היא נדרת, למרות שבכלל לא ידעה אם יש לה עדיין בעל או לא. כל זאת התורה מעידה שאישה כל כך קשורה בבעלה, שבליבה, בתת מודע, אולי היא חושבת שהיא עושה את הנדר רק אם בעלה יסכים. כי משענת האישה על בעלה. חז"ל אמרו שהיא תלויה בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. אישה נשענת על בעלה. זה בכל בעל, כל שכן זה בעל שהתחתנה איתו מההתחלה, שזה בעלה מילדות, מבחרות, אז עוד יותר האישה תלויה בו. הוא אומר, אישה גולמי ואינה כורתת ברית אלא למי שעשה הכלי. הוא כאילו יצא אותה בתור כלי, אז היא עוד יותר כורתת ברית עם בעלה. מסתפק אולי אם בעל מצייר את אשתו, אז חוץ מזה שאסור סתם לצייר שום יהודי, אבל עובר על כל אלמנה ויתום לא תענון, לפני שכל מה שאישה אלמנה שונה מאישה לא אלמנה, זה שיש לבעל לסמוך עליו. אם הבעל הוא מצייר אותה, אז אין לבעל לסמוך עליו, כי הוא המצייר שלה. אז מילא היא אלמנה לעניין זה, אז עובר על כל אלמנה לא תענון. למה לפעמים יש סכסוכים בין איש ואישה, האיש יש לו טענות אל האישה, אולי אפילו מוצדקות לפעמים, בכל זאת צריך לזכור להתנהג כמו הקדוש ברוך הוא שזוכר לכנסת ישראל, זכרתי לחסד נורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחראי במדבר, בארץ לא זרועה, שהשם זוכר לנו כביכול תמיד את החתונה שלנו איתו. אז גם בעל צריך לזכור לאישה שהייתה לנו עת רצון בחתונה, הלכת אחראי. צריך מאוד לזכור לאישה את הדבר הזה, לא לריב עם אשתו. שמעתי פעם מישהו שחתן דומה למלך, עד מתי דומה למלך? כל זמן שהוא רואה באשתו מלכה אז הוא מלך, כשהוא מפסיק לראות באשתו מלכה אז הוא כבר לא מלך. לראות באשתו מלכה, אתה יודעת שיש לו רעייה יחידה, טובה לו. שמעתי על אברהם גניחובסקי זכרונו לברכה, קראתי אברהם גניחובסקי זכרונו לברכה, שכל פעם שהיו לו חילוקי דעות עם אשתו היה מהמסתום הצודקת. זה איך טוב להיות. דיברנו שהבעל הוא מלך כשאשתו מלכה, ומצד שני בעל צריך לראות את עצמו כעבד ואת אשתו כמלכה. היא בת מלך, היא בת של האבות הקדושים, היא בת של הקדוש ברוך הוא. כל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, גם אשתי היא בת של הקדוש ברוך הוא. צריך לראות את עצמו כעבד. היו מהגדולים שחתמו על עצמם עבד לעבדי השם, לראות עצמו עבד לכל יהודי. אז קודם כל לאישה, מצפים לגאולה, אנחנו ביום צום הרביעי, מצפים כבר לגאולה. גאולה תלויה בין השאר ביחסים בין איש ואישה, שכפוך הוא מתנהג הרי מידה כנגד מידה. אם אנחנו, כל אחד מכבד את אשתו, אז כמה כשפוך הוא זוכר את רעייתו, את כנסת ישראל, יזכור אותה לטובה ויגאל אותה. חצו שלום אצלנו לא מכבד איש את אשתו, אז גורם חלילה להמשכת הגלות. אנחנו לא יושבים בגלות בחוץ, אז אנחנו יושבים ברוך השם בארץ ישראל וחיים תחת הפגזות וכן הלאה, ורוצים לצאת כבר מהפגזות שתהיה כבר גאולה. חשבתי היום באמת ש-17 בתמוז במיוחד הוא יום שהנשים בולטות. למה יום של הנשים? כי הגברים עשו את העגל והנשים סרבו להשתתף בעגל, סרבו לתת את הנזמים לעגל. אז ביום 17 בתמוז דווקא רואים את העליונות של הנשים בדור ההוא על הגברים. זה ודאי יום שצריך להחשיב את הנשים. גם אם אדם מוצא חסרונות באשתו, משהו לא טוב שימצא, אבל נניח שהוא מוצא חסרונות באשתו, אבל כל פשעים תחסי אהבה. אם אנחנו מתנהג במידה הזאת שעל כל פשעים תחסי אהבה, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו במידה הזאת שעל כל פשעים תחסי אהבה. אם אנחנו לא מתנהגים כך, קשה יותר לבקש מהקדוש ברוך הוא שינהג כך. חוסית שבא לרב ואמר, רב, אין לי פרנס, אבל יש לי קרוב עשיר, הוא לא תומך בי, לא נותן לי שום תמיכה. הרב קרא לו אותו קרוב ושאל אותו, יש לך קרוב עני, למה אתה לא נותן לו תמיכה? מאיזה קרוב הוא שלי, הוא איזה שלישי ברבי או יותר רחוק מזה, מאיזה קרוב? עשה אותו הרב, אתה התפללת היום? כן, כמובן. אמרת אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כן? נו, איזה קרוב אתה של אברהם, יצחק ויעקב, יותר משלושה דורות, ארבעה דורות. השפוך מתנהג איתנו מידה כנגד מידה, ואנחנו מקרבים את הקרובים שלנו, אז השפוך יקרב אותנו בזכות אבותינו, אם לא בזכותנו, אז השפוך יקרב אותנו. אנחנו לא נקרב את הקרובים שלנו, וכשבור לקרב, צריך לדעת שמידותיו של כשבור הוא מידה כנגד מידה. למרות שבשנה כמובן מכל הקרובים של אדם, בכלל צריך לקרב את אשתו, כי היא תלויה בו, היא עצם מעצמה ובשר מבשרו. רבינו ב-17 בתמוז עומד בהר סיני, כשברוך הוא אומר לו שבני ישראל עשו להם עגל מסכה, וחל משה את בני השם יוקב, יאמר למה השם יכרה בך במך. מה זה למה השם יכרה בך במך? באותה שעה עובדי העגל רוקדים שם למטה לפני העגל, ומשה בא ומתחנן לפני השם, למה השם יכרה בך במך. והוא מצליח עוד, לא תיקן הכל, אחרי זה הוא צריך לשרוף את העגל, לעשות משפט בעובדי העגל, ואחר כך להתחנן 40 יום בהתוכות אחרונים, ועד היום לא נמחק חי את העגל לגמרי, ויום פוקדי ופקדתי אליהם חטאתם. אבל בכל זאת, משה בן כבר בתפילה מצליח לעשות שוינח עם השם על הרע שהדבר לעשות לעמו, שהשם לא ימחה חס ושלום את ישראל מתחת השמיים. איך זה? על כל פשעים תחסה אהבה. השם מעורר את אהבת השם, אז זה מתקבר על הפשעים הנוראים של חטא העגל. איך שנפרש את חטא העגל, אבל יש כאן משהו נורא. משה נורא עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא רצה כביכול להשמיד את כל ישראל חס ושלום. ומשה מעורר את האהבה, אז על כל פשעים תחסה אהבה. משנה אומרת שיש קשה לכעוס ונוח לרצות. כשברוך הוא קשה לכעוס ונוח לרצות, כך פסר ודם ודאי צריך להיות. אם מלך מלכי המלכים שכל פגיעה בו זה מרידה נוראה במלכות, ובכל זאת ועד כדי כך מוחל על עלבונו, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. כשברוך הוא מוחל על כבודו וסולח פעם אחרי פעם לעבירות שלנו, אנחנו ודאי ודאי צריכים ללכת בדרך הזאת. זו סיבה שכשברוך הוא הצלח לנו. חזר אמרו מה שכתוב, נושא עוון ועובר על פשע, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. מי שבעצמו עובר על פשע, זה כשברוך הוא גם נושא הבנות שלו, ומי שבעצמו לא עובר על פשע, אז כשברוך הוא חסו שם גם לא יישא את העוון. שוב, זה נכון כלפי כל יהודי, וקודם כל כלפי האישה, שגם מוצאים לפעמים שהיא עשתה ארוחת צהריים, לא הייתה בדיוק לפי איך שרציתי, ובכל זאת חייבים המשנה אומרת שזו סיבה לגירושין, הקדיח את תבשילו. בכל זאת, יש לנו חרם רבנו גרשום, אנחנו לא יכולים לגרש אישה בגלל שהקדיח את תבשילו, אז צריך גם לא להיות פרוגס איתה. צריך לאהוב אותה, להכיר לנו טובה על כל המאמצים שעשתה, שהתבשיל יצא מוצלח. ראי, זה לא יצא מוצלח, פורש, לא יצא מוצלח. אבל להכיר טובה על כל המאמצים שאשתו עושה בשביל להתעניין במה שהיא עושה, במה שעובר עליה, להשתתף בסבל שלה. וכך בונים בית בישראל. אם רוצים לבנות בית, צריך לתת לב לאישה. אם חצו שם פעם מתקטטים עם האישה, יש חילוק עדת, אבל שזה יגמר מהר, שמהר יחזור שוב לאהבה הראשונה. הקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו ברגע הקטן להבטיח ורחמים גדולים מקבצך, שהכעס הקדוש ברוך הוא עלינו יהיה רק רגע קטן. אמנם הרגע הקטן של הקדוש ברוך הוא נמשך כבר 2,000 שנה, אבל אנחנו רוצים שזה יבוא לסופו, שנצא כבר לרחמים גדולים מקבצך. והראו שמזה אפשר ללמוד כמה גדולה תהיה הגאולה, אם הייתה גלות כל כך נוראה, עם כל כך הרבה צרות ואסונות ושואה ודפרות, אינקוויזיציה וכמה וכמה צרות. כל זה רגע קטון, אז כמה גדולה תהיה הישועה במהרה בימינו, כמה גדולה תהיה הנחמה במהרה בימינו. ועוד דבר, שהגאולה הראשונה, הקדוש ברוך הוא הבטיח בשתי מילים, וגם את הגוי אשר יבוא, זה דן אנוכי, ועשה לנו כל כך הרבה ניסים גדולים להוציא אותנו ממצרים, נתן לפרעה מכות גדולות ונאמנות, שפטים גדולים במצרים, וכל מה שהשם עשה לנו זה בשתי מילים של דן אנוכי. אז הגאולה העתידה במהרה בימינו, שהובטחנו עליה בכל כך הרבה מילים, כל כך הרבה נבואות, נחמה, ודאי וודאי היא גאולה אדירה שקשה לנו בכלל לתאר את גודל הגאולה שתהיה. צריך לזכות להיות ראויים לגאולה, שמצדנו נהיה מתאימים לגאולה. שמחה זסל מקלם אמר, זה שאומרים בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, לא כתוב בשוב השם שיבת ציון נהיה כחולמים, אלא היינו כחולמים. ובאמת רואים בגמר שהיינו חולמים לא הולך על זמן הגאולה, זה הולך על זמן הגלות, כך מוכח בגמרה. אז מה הפשט? שלפעמים אדם מקבל מכות גדולות ונאמנות, שוברים לו ידיים ורגליים, הוא מתעורר ורואה שהוא תחת השמיכה והכל היה רק חלום. כשתהיה הגאולה נקיץ ונראה שכל הגלות, כל הצרות שהיו, והיו, אנחנו יודעים הרי כל הצרות שהיו, זה היה רק חלום. המצב האמיתי היה מצב של גאולה, מצב של אהבת השם בישראל, בלתי נשכחת, בלתי נפסקת. השם אוהב עמו ישראל, והשכינה תחזור לבית המקדש, לשכת הגזית תהיה, יקומו גדולי עולם, משה ואהרון ושאר גדולי עולם יקומו לחיי עולם. אי אפשר לתאר בכלל את גודל הניסים שיהיו בגאולה. כל הצרות שראינו שיודעים ושהתאבלנו עליהם, היינו כחולמים, זה היה רק חלום. ומילא באמת צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי אין ששונות שמחה, לא שבמקום צום העשירי יהיה ששונות שמחה, והצום בעצמו יהיה ששונות שמחה, שנראה שלא היה מה לצום, לא היו צרות, הכל נהפך להיות ששונות ושמחה במרבימנו. הנביא אומר, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי את ששון ושמחה ומועדים טובים באמת והשלום אהבו. למה מזכיר רק אמת ושלום? יש תרי"ג מצוות, למה מזכיר אמת ושלום? אפשר לומר כך, שגמר חורבן ראשון היה על ידי שישמעאל בן נתניה הרג את גדליה ושארית יהודה הלכו בגולה. וחורבן שני היה על ידי שרבי זכריה בן אבקולס לא הסכים להקריב את הקורבן של הקיסר, אבל הזכירו את גדליה קודם שישמעאל הולך להרוג אותו, והוא לא שם לב לאזהרות, הוא החמיר על עצמו לא לקבל לשון הרע. זאת אומרת שחורבן ראשון בא על ידי שהעדיפו את השלום על האמת, וחורבן שני בא על ידי שהעדיפו את האמת על השלום. במקום לדאוג לשלום בקיסר אז לא הקריבו את הקורבן. אז הנביא אומר, מתי עצמות של ששון ושמחה, אם תדעו מתי להשתמש במידת האמת ומתי להשתמש במידת השלום, אז צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי עם ששון ושמחה. אנחנו מקווים שבמהרה בימינו באמת יתוקנו כל השגגות וכל הטעויות, וכל אחד מאיתנו יתחזק באהבה, אהבת השם ואהבת ישראל, אהבה בין איש לאשתו ואהבת התורה, והקדוש ברוך הוא מצידו אוהב עמו ישראל יחיש את גאולתנו, וצום הרביעי יהיה לששון ולשמחה במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.